היום נלמד דף צדי במנחות, אנחנו מתחילים עם המשנה. והיום יש דף דף נווה, שאפשר לעקוב אחרי הדף, לראות את את מהלך הסוגיה. אני רק אחזור ואגיד שבדפים שאני מכינה, בימים שאני מכינה דפים, אני משתמשת בפונטים כדי לבודד מקורות תנאיים, שזה מקורות שבאים מתקופת המשנה, שמוזכרים כל הזמן בתוך הגמרא, לבין פסוקים, שגם מצוטטים, פסוקים מהתורה או מהתנך, ולעומת הפונט הרגיל, שזה הפונט של דברי האמוראים בגמרא. כל המידות שבמקדש היו נקדשות, חוץ משל כהן גדול שהיה גודשה לתוכה. זה קצת, משהו קצת מוזר על המידות שהיו בבית המקדש, שהכלי, לדוגמה, שהיה מחזיק יסרון, לדוגמה, אז היה מחזיק יסרון, לא כמו שאנחנו מודדים, בדיוק כוס, אם היה גודש, אז היה קצת יותר מכוס, אז בכלי שמודד בו את היסרון, הגודש, כאילו, הם היו מניחים שהיה קצת גודש, ולכן הכלי היה מיועד לכך שיהיה יסרון, בדיוק, אם יש קצת גודש. זה קצת מוזר, כי אז אי אפשר לדייק ממש, אבל זה בעצם הכוונה. חוץ מהכהן גדול, מה זה הכהן גדול? לא כלי של הכהן גדול, אלא הכלי שהיה משמש למנחת חביתין של הכהן גדול, שהיה צריך להיות ממש מדויק, ולכן הכלי שהשתמשו בו בשביל הכהן גדול, הגודש היה לתוכה, זאת אומרת, זה היה מחוק, כאילו עשו את זה ישר מלמעלה, ואז זה היה מחזיק יצרון רק כשאין גודש בכלל. מידת הלך ברוציהן קודש. כשמדובר במידת הלך, דברים לחים, אז כל מה שיוצא מהכלי וכאילו שנשפח בצדדים, נהפך להיות קודש. ומידת היבש ברוציהן קור. כל מה שנשפח מהכלי, כאילו מה שנשאר למעלה, שלא בתוך הכלי, מה שנשפח הוא נחשב לחול. כמה שנופל. נראה עכשיו שלוש שיטות בעניין. זו שיטה ראשונה של תנא קמא. אפשר גם לראות את זה בדף. עשיתי טבלה. רבי עקיבא אומר, מידת הלך, קודש. לפיכך, ברוציהן קודש. הכלי מדידה של הדברים הלכים, היו קודש, כאילו היה נמשך בשמן המשחה, ולכן כל מה שנשפך בצד, גם קודש. אבל מידת היבש חול, לפיכך ברוציהן חול, אבל מידת היבש, לא קידשו את הכלי, לא היה צורך לקדש את מה שהיו מכניסים לתוך הכלים האלו, כי הדברים האלו כמו הסולת היה נקדש אחר כך, כאילו לא בשלב ששמים את הסולת בתוך הכלי ומודדים אותו, היה נקדש בכלי שרת בהמשך, אז בכלל לא היה צורך למידות היבש להיות מקודשים. אז לכן מה שנשפך מהם הוא חול. רבי יוסי אומר, ראו כאן שהייתה מחלוקת במציאות, האם משכו אותם בשמן המשחה או לא. רבי יוסי אומר, לא משום זה, כאילו נגד לגמרי למה שרבי עקיבא אמר, אלא שהלך נעקר והיבש אינו נעקר. כששמים לך, משהו לך בתוך כלי, אז מה שנשאר למעלה זה פעם היה גם למטה, כאילו הדברים זזים כל הזמן. אבל יבש, כשמכניסים את זה, מה שנשאר למעלה ונשפך, אף פעם לא היה בתוך הכלי, תמיד היה למעלה. אז בגלל זה, מה שנשפך מהיבש אינו נתקדש, ומה שבלך נתקדש. אז הוא מסכים עם רבי עקיבא, רק לא אותה סיבה. אוקיי, הגמרא מתחילה עם החלק הראשון. כל המידות שבמקדש היו נקדשות. מה אני? זה לא מתאים, לפי מי זה הולך, זה נראה לא מתאים לשום שיטה שראינו לפני כמה עמודים, שיש מחלוקת רבי מאיר ורבנן. רבי מאיר טוען שהיו שני כלי מדידה ליסרון, אחד היה מחוק ואחד היה גדוש, והיה חצי יסרון שהיה מחוק. זאת אומרת, לפי דעתו, אחד מתוך שלושה היו גדושים. לפי חכמים, למדנו שרק היה יסרון וחצי יסרון, שני כלי מדידה, וכאילו אנחנו מדברים רק על כלי מדידה יבשים, וכנראה הם הבינו שכך כוונת המשנה בחלק הזה, שרק מדברים על יבש. והגמרא הסיקה לפי כמה עמודים ששניהם היו מחוקים. אז זה קצת מוזר, כאילו לכתוב שכל המידות שבמקדש היו נקדשות חוץ מכהן גדול, זה לא כל הכלים, זה רק אחד לפי רבי מאיר ואף אחד לפי חכמים. אז אי רבי מאיר חג גדוש אבא, רבנן, אחד, רק היה אחד, הוא מחו קבה, כאילו אחד של איסרון, הוא לא מדבר על החצי איסרון, שלפי דעתו גם היה מחוק. אז אמר רב חיסדא, לעולם רבי מאיר, ומהי כל מידות? כל מדידות. עכשיו הם מסבירים אחרת את המשנה. זה לא כל מידות שמשמע כל כלי מדידה, אלא כל פעם שהיו מודדים, היו משתמשים באיסרון הגדוש. חוץ מלכהן גדול, שאז היו משתמשים בכלי איסרון שהיה מחוק, לפי רבי מאיר. מידת הלך בירוציהן קודש. ממשיכים בחלק הבא של המשנה, ומהי כמפלגי? מה הבסיס למחלוקת בין שלושתם? Okay, וכאן גם, זה, הוספתי את זה לטבלה עם שלושת השיטות, טבלה שנייה בדף. תנא קמא סבר, מידת הלך נמשכה בין מבפנים, בין מבחוץ. לפי דעתו, כששמו שמן המשחה על הכלי מדידה של הלך, שמו את זה גם בפנים וגם מבחוץ, ולכן כל מה שנשפך בחוץ, גם קודש. אבל מידת יבש נמשכה מבפנים ולא נמשכה מבחוץ. כמו שאמרתי, יש מחלוקת במציאות. הוא טוען שמשכו את כלי היבש, אבל רק מבפנים ולא מבחוץ. רבי עקיבא סבר, מידת הלך נמשכה בין מבפנים בין מבחוץ, מידת יבש לא נמשכה כל עיקר. רבי עקיבא אומר, או שמשכו את זה, כאילו הלך נמשך בכלל, גם מבפנים גם מבחוץ, ולכן זה קודש מה שנשפך, ומידת היבש לא נמשכה כל עיקר, ולכן זה לא קודש. רבי יוסי סבר, אידי ואידי נמשכה מבפנים, ולא נמשכה מבחוץ. שניהם, כאילו, כשמושכים כלי לדעתו, מושכים את זה רק בפנים, כי בשביל מה צריך את הכלי? רק בשביל מה שבפנים. ולא משכו את המבחוץ. אז עכשיו הוא צריך להסביר, והוא כבר בעצם היחיד שהסביר את דעתו במשנה, והחיינו תמה, דלך נעקר ומגבד המנה כעתה. הלך נעקר, זה היה פעם בפנים, ועכשיו זה יוצא, כן, זה בא מגבה. גבה דמן הזה, מתוך הכלי זה בא, כעתה. והיבש אינו נעקר, אוקיי? והיבש לא בא מאמצע הכלי, ולכן זה לא נתקדש בתוך הכלי, כי הכלי נמשך רק מבפנים ולא מבחוץ. עכשיו שואלים הרבי יוסי, וכי נעקר, מה יהווה? אז מה זה משנה אם זה נעקר? גברא, למה הייתי צריך כמה חווים? כשמקדישים, כשאומרים שכלי שרת מקדש, לפי שאלת הגמרא עכשיו, הנחה בסיסית, זה הנחה מעניינת, כלי שרת רק מקדש את מה שאני התכוונתי שזה יתקדש. צריך דעת הבן אדם, זה לא רק שהכלי מקדש, הכלי מקדש מה שבן אדם מכניס לתוך הכלי ורוצה שיקדש. אז אני שמתי את הדברים בכלי, רק התכוונתי שזה יקדש את, לדוגמה זה כלי מדידה של לוג, רק התכוונתי שלוג יתקדש. אז זה שיש קצת מלמעלה וקצת שהיה פעם בפנים ועכשיו יוצא החוצה, זה שזה היה בפנים הכלי, זה לא אומר שזה נקדש, כי אני לא התכוונתי שזה יתקדש. אז עכשיו נראה שני תירוצים. אמר רב דימי בר שישנה משמי דרב. זאת אומרת, כלי שרת מקדשים שלא מדעת. זה דווקא מלמד אותנו, שההנחת הבסיסית של הגמרא בשאלה היא לא נכונה. וכלי שרת בעצם מקדשים, אפילו שהבן אדם לא התכוון שזה יקדש. רבינה אמר, לעולם, וזה מחזיר אותנו לכל העניין שהתחלנו מסך את צבחים, דיברנו על זה, שבעולם הקורבנות הכוונה מאוד מאוד חשובה, וזה לעומת בבבא קמא, שאדם הוא על העולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזין, בין מאונס, בין ברצון, כאילו לא משנה מה המצב, מה אדם חושב, הוא תמיד אחראי על המעשים, אפילו אם זה שוגג, אפילו אם הוא לא התכוון, אפילו אם, זה לא משנה. הכוונה לא חשובה, המעשה חשוב. אבל בעולם של קורבנות, בהרבה מקרים, הכוונה מאוד מאוד חשובה. וכאן, זה ויכוח כאן, האם אפשר לקדש עם כוונת האדם, רק עם כוונת האדם, או האם דברים נקדשים אפילו בלי כוונה. אז עכשיו רבינה אומר, לעולם אם הלכה כלי שרת, אין מקדשין אל המידת. באמת, זה לא נקדש אל המידת. ובאמת, הבירוצים לא נקדשים. אבל למה אנחנו אומרים שהם קדושים? משום גזירה. וגזירה שם ירמו מוציאים מכלי שרת לחול. אולי אנשים יראו ויחשבו, יראו שהדבר לך היה בתוך הכלי, ויראו שאנחנו עכשיו משמשים בזה לחול, כי לא מתייחסים כאילו זה קודש, ויגידו, הנה רואים שהוציאו משהו מכלי שרת, והשתמשו בזה בחול, אולי כל דבר שבתוך כלי שרת אפשר להשתמש בו לחול. בגלל החשש הזה, אנחנו אומרים שנחשיב את זה כקודש. כך הוא מסביר שיטת רבי יוסי. מוטיב רבי זרע. רבי זרע עכשיו מקשה על הגזרה הזאת. הוא אומר, אבל תסתכלו במשנה, במשנה בעוד כמה עמודים, בעוד כמה דפים נראה. כתוב כאן, סידר את הלחם בעת הבזיחים לאחר השבת. Okay, זה מדובר על לחם הפנים, ולחם הפנים היו מסדרים על השולחן את 12 לחמים, וגם שני בזיחי לבונה, ששם היו מקטיב בכל שבת, היו מוציאים את הלחמים, הכהנים היו אוכלים את הלחם, אחרי שהיו שורפים את הלבונה, כאילו מקטיבים את זה על המזבח. עכשיו, הכל נעשה בשבת, אז בדיוק ברגע שמסירים את הכל מהשולחן, עוד קבוצה של כהנים מכניסים את הסט החדש. ובשבת עשו את זה. מה אם הוא סידר את הלחם ואת הבזיחים לאחר השבת, בוא נגיד ביום ראשון. ואז, אוקיי? ואז זה רק היה על השולחן ביום ראשון במקום בשבת. ואז בשבת הבאה הגיע הזמן סדר את השולחן, אז הקטיר את הבזיחים בשבת. כן, הוא רוצה להקטיר את הבזיחים בזמנו, בשבת. מה הבעיה? שהבזיחים רק היו שם 6 ימים ולא 7 ימים, כאילו חסר, יש איזו חיסרון זמן כאן. זה לא היה שם מספיק זמן. אז אומרים שזה פסולה. אז מה הוא צריך לעשות אם כן? כיצד יעשה? יניחנו לשבת הבאה. שיהיה ברור, אי אפשר לסדר את השולחן ואת הבזיחים לאחר השבת, אבל אם טעה ועשה, אז איך הוא יפתור את הבעיה? מה הוא יעשה? יניחנו לשבת הבאה, הוא משאיר את הבזיחים, כאילו הוא שם את החדשים, אבל משאיר את הבזיחים הישנים גם על השולחן לשבת הבאה. שאפילו הוא על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום. כאילו, אין לנו בעיה להשאיר את זה ל-13 ימים. זה בסדר. למרות שעבר הזמן, כאילו, אחרי 7 ימים זה כבר 7 ימים, ואמורים לי להקטיר, אבל אי אפשר, כי רק מקטירים בשבת. אז אפשר להשאיר את זה ימים רבים. עכשיו שואלים ועמי, התמנמי, אם אנחנו חוששים לגזירה שאנשים יחשבו שכלי שרת, שאפשר להוציא מכלי שרת לחול, אז גם כאן אמורים לדאוג לכך שאנשים יראו ומה יחשבו. התמנמי, למה לא נגיד גזירה שהם יאמרו מפקידים בכלי שרת, סליחה, מפקידים בכלי שרת. אוקיי? אנשים יחשבו שמותר להפקיד בכלי שרת. עכשיו יש שתי אופציות להסביר את זה. אחד זה הפקדה בצורה רגילה של המילה. להפקיד זה בעצם להעביר לשומר. שאפשר בעצם לשמור דברים בכלי שרת. כי מה יראו? יראו שיש 4 בזיחים. אז כנראה משתמשים בזה כמקום שמירה, כמקום אחסון. אפשר לאחסן דברים בכלי שרת, וברור שאי אפשר לעשות את זה. רק משתמשים בכלי שרת למה שצריך. אז כאן יראו 4 ויחשבו, הוא פשוט מאחסן את זה כאן. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שאנשים יחשבו שבדרך כלל, אם משהו נגמר הזמן שלו, בוא נגיד, עברו 7 ימים, אז בדרך כלל מה קורה? באותו לילה, אם לא משמשים בזה ביום שצריך להשתמש בו, בלילה זה נפסל, כאילו כבר בבוקר, זה נחשב פסול לינה. אם משאירים בשר מקורבן מאחורי הזמן, כן, אז זה נפסל בלילה, או בשר זה קצת תלוי באיזה סוג של בשר וכמה ימים יש, אבל בעצם יש כל מיני דברים שאם הכינו את המנחה ולא הקטירו את זה, אז זה נפסל בלינה, כן, בלילה. אז לכן, אנשים יחשבו שמה, שאם מפקידים בכלי שרת, זה מונע מהפסולינה לחול. כי יראו שהבזיחים השאירו אותם על הכלי שרת, על השולחן, כן, השולחן כאן, זה נחשב כלי שרת. ואנשים יחשבו, אם אני משאירה את זה על כלי שרת, אז הפסול של לינה לא נכנס, וזה לא נכון. זה כן חל, בכל אופן. אז לכן, למה אנחנו לא מודאגים לכך, ומתירים את זה בכל אופן? אז מה הם עונים? שתשובה פשוטה, פנים החוץ קרמית, כאילו מה, אתה מביא קושי מדבר שהיה בפנים, בתוך האיכל, על משהו שהיה בחוץ, בעזרה, כאילו פנים, לאו כולי עם הידה, חוץ כולי עם הידה. מה שקורה באיכל, כמעט אף אחד לא נכנס לאיכל, אז אנחנו לא מדגים מטעויות שאנשים יראו ויחשבו. אין בעיה, אף אחד לא רואה את זה. אבל מה שקורה בחוץ, צריכים לדאוג, כי בעזרה, כאן זה מעניין, אומרים כל העולם ידע, זה לא שכל העולם היו בתוך בית המקדש, אבל הרבה יותר אנשים כאילו יכולים להגיע, להסתכל, לראות מה קורה בתוך העזרה, ואם כן, שם אנחנו יותר מודאגים לטעויות. תנן הטעם, עוד משנה שנראה שאולי קשור לענייננו, מותר נסחים, זה משנה ממסכת שקלים, מה שנשאר מהנסחים לקץ המזבח. מה זה קץ המזבח? זה כשהמזבח לא היה פועל, אז רצו שתמיד יהיה פועל. אוקיי, לומדים, לרוב המסבירים, יש כל מיני דעות, אבל אני אסביר דעה אחת, כאילו אטימולוגיה של המילה. קץ זה מילה נרדפת לתאנים, וטעינים, זה הם מתוקים ואוכלים אותם בסוף הארוחה. אז גם כאן הכוונה שאחרי שמסיימים, כן, רוצים איזשהו כינוח, שהמזבח תמיד יהיה פעיל, ואם כן, צריכים לקחת מכל מיני מקומות כסף, כאילו כל מיני דברים הולכים לקץ המזבח, וזה אחד מהם, המותר נסכים, מוכרים אותם, מה שנשאר מהנסכים, עוד דקה נדבר מה זה מותר נסכים, מה שנשאר מהנסכים, בדרך כלל הנסכים, היין שפכו את הכל, והשמן שפכו את הכל, אז מה זה בכלל מותר נסכים? אז הם הולכים לקץ המזבח, מוכרים אותם, ועם הכסף הזה קונים קורבנות עולה, שפשוט ישימו עוד קורבנות עולות נדבה, כל הזמן על המזבח. מה מותר נסכים? מה זה מותר נסכים? אז כאן מחלוקת, אוקיי? גם זה בטבלה האחרונה בעמוד הראשון שהכנתי, בצד הראשון של הדף. אמר רבי חייא בר יוסף אמר בירוצי מידות. זה בדיוק מה שנופל מהכלי כשאני מושכת את השמן, שופכת את השמן או היין לתוך הכלי, כלי מדידה, וזה נשפך. אז דיברנו על כך שבירוצי מידות שלח עם קודש, ולכן כל מה שנתקדש, כן, אז מה עושים? מוכרים את זה, לוקחים את הכסף, כן, בעצם פודים את זה על כסף, הכסף הזה קודים בהימות להקריב עולה בקץ המזבח. רבי יוחנן אמר, לא, לא קשור לזה, משהו אחר. כאותה ששנינו, בדיוק כמו ששנינו במשנה, המקבל עליו לספק סלטות, מי שמקבל עליו, אוקיי, מה זה מקבל עליו? גזבר בית המקדש הולך לקנות סולת לבית המקדש. הוא עושה עסק עם מישהו, והספק אומר שהוא יספק סלטות מארבע, כן? מה זה אומר? ארבע סעין בסלע, בוא נגיד, אוקיי? הוא נותן מחיר לארבע סעין, ועמדו בשלוש. ופתאום, מה קרה? ישנו המחירים לפני שהוא סיפק את הסחורה. אז מה הלכה? יספק מארבע. כאילו הוא מקבל בדיוק ארבע כמו שהוא הסכים איתו. כאילו המקדש לא, בית המקדש לא מפסיד כאן. אוקיי? זה כמו שכשקונים באינטרנט, עושים קנייה בסופרמרקט, כן? אז מה קורה? אז כתוב שם בדרך כלל שהמחירים הם המחירים העדכניים לבדיוק מתי, כן, למרות שלא מחייבים אותך בדיוק באותו זמן, כן, שזה שונה מאם קונים באמזון או משהו כזה, שאז את משלמת ישר, וברור שאת משלמת אותו מחיר ומקבלת אותה סחורה, אבל עם הסופרמרקט, בוא נגיד שאת מקבלת את זה בעוד יומיים, ועד עוד יומיים השתנו המחירים, או המבצעים כבר פג התוקף, אז הם מתחייבים שמה שברגע שאת עושה את ההזמנה, את נעולה במחירים האלו. כאילו, כל מה שישתנה לא ישנה, גם לטובתך וגם לרעתך, כאילו לא משנה. אוקיי, כאן נראה שהכל הולך לטובת המקדש. אז אם המחירים עלו, אז בסדר, המקדש הם, כן, מגינים עליהם, כן, מקבלים את זה בארבע. עכשיו זה החלק הקשור לענייננו. משלוש, אם קודם היו שלוש, שלוש סעים בסלע, ועמדו מארבע, ופתאום ירדו המחירים, מספק מארבע, הוא מקבל ארבע. שיד הקדש על העליונה, תמיד המקדש זוכה. אז עכשיו, מה מעניין כאן? הוא רק היה צריך שלושה. אז עכשיו הוא מקבל משהו נוסף, סעה נוספת, זה מה שנחשב מותר נסכים. עכשיו נביא, שניהם ממוראים, עכשיו נביא ברייתות שמחזקים כל שיטה, וזה מראה לנו שמחלוקת המוראים הזאת הייתה גם מחלוקת יותר קדומה בתקופת התנאים. תניא כבתי דרבי חייא בר יוסף, תניא כבתי דרבי יוחנן. יש ברייתא שמחזקת גישתו, ויש ברייתא שמחזקת גישתו. תניא כבתי דרבי חייא בר יוסף, בריצי מידות הללו מה היו עושים בהם? אם יש זבח אחר יקריבו עמו. אם היה קורבן שמקריבים באותו יום, אז פשוט מקריבים את זה יחד עם משתמשים בריצי מידות למדידה הבאה. ואם לנו, אבל אם לא עשו את זה וישנו כאילו כל הלילה, כאילו עבר הלילה, ייפסלו בלינה. ואם לאו, אבל אם אין זבח אחר ולא לנו, כאילו מטפלים בזה לפני לינה, מקיצים בהם את המזבח, כאילו צריכים למכור אותם ואז לקנות לקץ המזבח. וקץ זה מהו? אוקיי, הברית הזאת מסבירה מה וזה בדיוק קץ המזבח. עולות הם עולות, הבשר לשם ואורות לכהנים. כאילו כל הבשר עולה על המזבח, לשם, והאורות הולכים לכהנים. תני כבתי דרבי יוחנן, המקבל עליו לספק סוטו מארבע ועמדו משלוש, מספק מארבע, בדיוק כמו שראינו, ומשלוש ועמדו מארבע, מספק מארבע, שיד הקדש על העליונה, וכאן הברית המוסיפה, וזהו ששנינו מותר נסחים לקץ המזבח. עכשיו זה מחלוקת מעניינת, כי יכול להיות שמותר נסחים זה גם זה וגם זה. הם לא חייבים להגיד שיש ממש מחלוקת כאן. משנה חדשה. עכשיו אנחנו נסביר על איזה קורבנות הייתה חובה להביא נסחים. כל קורבנות הציבור והיחיד טעונים נסחים. Okay? כל קורבן ציבור, כל קורבן יחיד, חוץ מן, okay, אז אם כל זה כל, אבל זה לא ממש כל, חוץ מן הבחור והמעשר, שזה בחור בהמה ומעשר בהמה, היו צריכים לקחת אחד מעשר, כל עשר בהמות, וגם היו צריכים לקחת הבחור ולהקריב. והפסח, החטאת והאשם, okay? קורבן פסח, קורבנות חטאת ואשם, אלא גם בזה יש יוצא מן הכלל, שחטאתו של מצורע והאשמות טעונים נסחים. דיברנו אתמול על הקורבן אשם של המצורע, וגם החטאת שלו צריכים להביא נסחים. עכשיו הגמרא תביא ברייתא, שמשם נלמד מה המקור לכל הדברים האלו. תנא רבנן, ועשיתם משל להשם, זה פסוק, okay, זה בצד השני של הדף שהכנתי, במדבר תדבר פסוק ג', ועשיתם משל להשם, עולה או זבח לפלי נדר או בנדבה או במועדיכם לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצאן. עכשיו אנחנו נדרוש כל חלק מהפסוק הזה, ונראה כאילו זה בחלק בתורה שמדברים על הנסחים, זה הנושא. אז עשיתי משל השם, יכול כל העולה לישים, היינו חושבים אולי כל מה שנשרף באש על המזבח, יהיה טעון נסחים, אפילו מנחה, אפילו קורבן מנחה, אולי צריך להביא נסחים, עכשיו איזה נסחים? הרי נסחים, מנחה עצמה היא נסחים, אבל כנראה מסבירים שמדובר שאולי צריך להביא יין לנסח על המזבח, עם מנחה, תמוד לומר עולה, כאילו רק עולה, אוקיי? קורבן עולה צריך ולא מנחה. שלמים מניין, איך אנחנו יודעים שגם קורבן שלמים צריך? תמוד לומר זבח, אוקיי? זבח הרבה פעמים בתורה מוזכר יחד עם שלמים. תודה מניין, מניין לנו שגם קורבן תודה שזה סוג של שלמים, אבל יש לפעמים הלכות שונות. מניין שזה גם טעון נסחים, תמוד לומר או זבח. או זבח מרבה גם השלמים. סליחה, גם התודה. יכול שאני מרבה אף בחור ומעשר בפסח וחטאת ואשם. אז אם אנחנו מרבים כל הקורבנות האלו, אז אולי גם אלו, כן נגיד. תמוד לומר, לפעלי נדר או בנדבה. עד עכשיו, כן, אמרנו, מנחה לא טעון נסחים, אז שלמים טעונים נסחים, גם תודה טעון. עכשיו אנחנו אומרים, בגלל שכתוב לפעלי נדר או בנדבה, זה אומר שמישהו בא לנדב קורבן, בא בנדר ונדבה טעון נסחים, שאינו בא בנדר ונדבה אין טעון נסחים, רק מה שאפשר להביא בתור נדר ונדבה, שזה משהו כמו עולה או שלמים אפשר לנדב, אבל אבל קורבן חטאת אני לא יכולה לנדב ולהביא קורבן חטאת, רק אם עשיתי חטא אני חייבת, רק אם זה פסח אני חייבת בפסח, ורק אם זה בחור או מעשר וכו'. משמע להוציא את אלו, הוציא את חובות הבאות מחמת הרגל. אז אם מחמת הרגל ברגל. אם אנחנו מוציאים את כל מה שחובה, אז אולי גם נוציא את החובות אלו שחייבים להביא ברגל, ומה עניינו, מה זה חובה ברגל, עולות ראייה ושלמי חגיגה, אולי הם לא צריכים נסחים, אוקיי? שזה הקורבן עולה שמביאים, וראיתם את פני השם, יש קורבנות עולות ראייה קוראים להם, ושלמי חגיגה שלמים שמביאים בחגים, תלמוד לומר, או במועדיכם. כאילו, בגלל שכתוב באותו פסוק שאנחנו דורשים, במועדיכם, מה זה מועד? חג. כל הבא במועדיכם טעון נסחים. אם נגיד כל הבא במועדיכם טעון נסחים, אז משמע להביא את אלו. אם כבר מביאים את אלו, אביא גם סירי חטאת. היו מביאים בכל חג, כי גם היום זה ראש חודש, מביאים סיר אחד לחטאת, אז גם בכל החגים מביאים סיר חטאת. אוקיי, יש הדיון במסכתות קודמות על מה בזה בדיוק בא לחפר, אבל זה עניין אחר, זה על חטא של תומעה שמישהו לא ידע, יש ויכוח מה בדיוק, איזה סוג של אי ידיעה בתומעה, מישהו שבא למקדש תמה או משהו מהסוג הזה. אז אולי זה צריך נסחים, הועילו באין חובה ברגל, תלמוד לומר, וכי תעשה בין בקר. אוקיי, זה פסוק בהמשך בנסחים, וכי תעשה בין בקר עולה וזבח לפלי נדר או שלמים להשם. בן בקר בכלל היה, כאילו עד עכשיו דיברנו על כל בהמות. אז למה יצא? למה ספציפית דיברו על בן בקר? להקיש אליו כדי לעשות הקש. מה בן בקר מיוחד בא בנדר ונדבה? אף כל בא בנדר ונדבה. כאילו אז אנחנו לומדים רק סוג קורבן שיכול לבוא נדר ונדבה, כמו עולות ושלמים. אבל חטאת, סיריזם לחטאת שמביאים, זה סוג של חטאת, וחטאת אף פעם לא יכול לבוא בנדר ונדבה. אוקיי, ולכן, בגלל שבן בקר זה אחד מהסוגים שאפשר להביא בתור נדר ונדבה, לכן אנחנו לומדים משם שרק נדר ונדבה סיריזים לא מביאים איתו נסחים. למה דרך אגב קורבנות חטאת ואשם לא מביאים נסחים? כי אנחנו לא רוצים לפאר קורבן שמישהו מביא על חטא. כאילו זה לא אמור להיות קורבן ממש יפה ומשובח, כי זה קצת מביא שהוא מביא משהו על חטא. לעשות ריח ניחוח להשם, עכשיו אנחנו דורשים את החלק האחרון, מן הבקר או מן הצאן. מה תמוד לומר? לפי שנאמר עולה, אוקיי, אז בשביל מה כתוב בסוף? או מן הבקר או מן הצאן. מה צריך את זה? אנחנו יודעים שמדובר על בהמה. אז לפי שנאמר עולה, שומע אני, אף עולה תעוף במשמע. בגלל שכתוב בהתחלה עולה, היינו חושבים, עולה זה בהמה, עולה גם יכול להיות, עולה תעוף. אז אולי גם עופות צריך להביא נסחים איתם. תמוד לומר, מן הבקר ומן הצאן, דבר רבי יושיע. אז רבי יושיע דורש את זה בצורה אחת, ואומר שזה בא להוציא מקרה של עולת העוף, שלא צריך נסחים. רבי יונתן אומר, אינו צריך, ברור שעולת העוף לא צריך נסחים. איך? הרי הוא אומר, זבח, ועוף אינו זבח. זבח זה משהו שמזכיר בהמה, ולא עוף. אז אם כן, הוא צריך לדרוש את זה בצורה אחרת, מה תמוד לומר, מן הבקר ומן הצאן? לפי שנאמר אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, יכול האומר הרי עליי עולה יביא משניהם. תמוד לומר, מן הבקר ומן הצאן. Okay, הוא עושה משהו קצת מוזר. הוא אומר שהפסוק הזה במדבר תדבב, בא לפרש מה שהופיע בויקרא פרק א'. Okay, קצת מוזר. בויקרא פרק א' כתוב, אדם כי יקריב מכם מדבר על קורבן עולה, קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. עכשיו כתוב ומן הצאן. אז יכול להיות שמי שאומר הרי עליי עולה, צריך להביא גם בקר וגם צאן. לכן כתוב בפסוק שלנו, מן הבקר או מן הצאן, ללמד שרצה אחד מביא, רצה שניים מביא. הוא יכול לנדב ולהביא אחד, יכול להביא שניים אם הוא רוצה, אבל לא חייב להביא שניים. עכשיו נשאל על הדרשה שלו, כי לפי שיטתו זה לא הגיוני. כי רבי יונתן, למה לקרוא? האמר, הרי הוא אמר על הפסוק של איש אבי ואמו תראה, סליחה, לא הפסוק הזה, על הפסוק איש אשר יקלל את אבי ואת אמו מות יומת. שימו לב מה כתוב, זה אמור להיות איש אשר יקלל את אביו או את אמו, אבל כתוב ואת אמו. אז רבי יונתן מפרש, הוא אומר, עד שיפור לך כתוב יחדיו, תמיד כשכתוב והכוונה או. עד שפסוק אומר יחדיו, איפה כתוב יחדיו? לדוגמה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. שם השור וחמור יחדיו, זה חייב להיות יחדיו, שניהם. Okay? זה עניין של לא תרביה, כאילו אסור לעבוד את הבהמות, כליים, שני סוגים של בהמה. אבל אם לא כתוב יחדיו, אז הכוונה או-או. אז אם הכוונה או-או, בשביל מה צריך את הדרשה? או מן הצאן. כאילו הפסוק שלנו, הרי הפסוק הראשון כתוב ומן הצאן, ברור שהכוונה לאו. אז מה הוא עונה? לא, בפסוק הזה זה לא ברור, כי אי צריך. צריכים את זה. למה? סך הדעת החמינה הוא אילו כתוב מן הצאן ומן הצאן, כמן דכתיב יחדיו דמי. אוקיי? הכוונה כאן, היה עדיף לכתוב בפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, אם היינו שמים נקודותיים, מן הבקר, מן הצאן תקריבו את קורבנכם. ואם היה כתוב בלי הוו, אז היינו מבינים, מן הבקר או מן הצאן. זה שהוסיפו וו, הוא אומר, זה יכול להתפרש כוו שמחבר, שזה כאילו יחדיו. ולכן צריך את הדרשה בפסוק שלנו כדי ללמד על זה. עכשיו שואלים לרבי יושיע, כי שם רבי יושיע חלק על רבי יונתן וחשב שוו זה תמיד וו, זה ביחד. לרבי יושיע דאמר, אף אגב זה לא כתיב יחדיו כמן דכתיב יחדיו דמי, כל פעם שכתוב וו הכוונה באמת ששם יחד. אז ליבה יקרא. אז בשבילו, צריך את הפסוק שלנו ללמד ששם זה או, כי הוא היה, לפי הגישה שלו, הפשט בפסוק בויקרא, זה שמדובר שצריך גם את זה וגם את זה. הכתיב, אז מה הוא עונה? לא, כי הכתיב הרי כתוב שם, אם עולה קרבנו מן הבקר, ואם מן הצאן קרבנו וכו'. שם זה מאוד מבנה של הפסוקים מאוד ברור. מתחילים, אם מן הבהמה, אם מן הבקר ומן הצאן, ואז, כאילו זה הפסוק מתחיל את הנושא, ואז כתוב, אם לבקר, אז עושים כך וכך, ואם לצון, עושים כך וכך. אם ככה, ברור שהכוונה שלא לא עושים אותם יחדיו, ולכן הוא לא צריך את הדרשה. ואידך, אז מה רבי יונתן יגיד? אז אם ככה, לא צריך את הפסוק באמת. אז מה הוא עונה? יצטריך סק דעת החמינה, הנמילי במפרש, אבל סתם עליתי מתרווי וכמה שמלן. הוא יכול לפרש את הפסוקים ככה. הפסוק הראשון שכתוב מן הבקר ומן הצאן, הכוונה שעושים שניהם יחד. מי שמנדב סתם ואומר אני כביבי קורבן עולה, אולי נחשוב שהוא יצטרך להביא שניהם. ולכן צריך את הפסוק במדבר תדבר. כשהפסוקים ממשיכים ובעיקרה שם, אם מן הבקר, אם מן הצאן, זה מקרה אחר. זה שמישהו התנדב להביא ספציפית מן הבקר או ספציפית מן הצאן, אבל אם הוא סתם אמר, אז אולי היינו חושבים שהוא צריך להביא שניהם, כמה שמלן, לכן צריך את הפסוק שלנו ללמד שלו. אז זה פשוט מחזיר אותנו לאיפה שהתחלנו בקטע הזה של לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר או מן הצאן. לפי רבי יושעי זה קשור אלינו, זה מלמד שעולת העוף לא צריך נסחים, ולפי רבי יונתן שאין צורך לזה, הוא אומר שהפסוק הזה בא לפרש את הפסוקים בתחילת ספר ויקרא, שמן הבקר ומן הצאן הכוונה באמת או מן הצאן.